אז בדרך כלל בתחילת השבוע אני מתבונן קצת בפרשה ואני מחפש נושא שעדיין לא דיברנו מה בשנים האחרונות. אם אני לא מוצא, פיש פיש ולא ימוצו, יתלה בביטלטר, אמרו חזר. אז לפעמים אני חוזר לסוגיות שכבר עסקנו בהם בעבר, אבל בסייעתא דשמיא היום, אתמול התבוננתי קצת בפרשה, והיום אנחנו נעסוק בסוגיה, כמדומני, סוגיה מעניינת, מרתקת. וחלק גדול מה שיהיה יהיה בסוגיה של שוימר מצווה לא ידע דובר רו. מה המשמעות ההלכתית של הפסוק הזה שבספר קהלת? מתי ניתן לסמוך עליה? ובאופן יותר ספציפי, פסוק בפרשת השבוע, או ליתר דיוק סוגיה בפרשת השבוע, שלגבי הנחלקו רש"י והרמב"ן בפשוטו של מיקרו. אז בעבר כבר עסקנו כמה פעמים במעשה יהודה ותומו, בעיקר במה שלמדו חז"ל בסייעתא דשמיא, ברכת מ"ג, עוד מקומות בש"ס. נוח לאדם שהיה פרסס מלכיו שנו איש ועל יער בן פני חבר לברבם, אבל ההמשך של הסיפור היה ויומו יהודה לתומר קלוסוי, לפני יהודה ותומר, שבי אלמונו ביסוביך, עד יגדל שיירו בני, כי אומר פן יומס גם הוא, כאחיו, ותרך תומר ותשב ביסוביהו. רש"י כנראה עומד על פשוטו של מיקרו, הפסוק הזה לא מובן, ויומו יהודה לתומר קלוסוי, שבי אלמונו ביסוביך, עד יגדל שיירו בני, זאת אומרת, הוא רומז לה שהוא מבקש שהיא תמתין עד שיגדל שלו. כי יום הפן יומוס גם הוא כאחיו, אז מה הוא חשש? שהוא ימות. ולכן הוא אומר לה, להמתין לו, מה כוונת הכתוב? כותב רש"י, כלומר, דויכו היו אויסו בקש שלא היה בדעתו להסיע לו. הוא לא התכוון לתת לה את שלו, ולמה לא? כי אומר פן יומוס מוחזקת איזו שימותו אנשיה. יש לה דין של קטלמס. סוגי סגמור ביבומס סמך דל אדומת באיזו אישה שנישאה פעמיים ומתו שני בעליה, אז אסור לה להתחתן עם אדם שלישי משום שהיא מוחזקת שבעליה מתים. זה שיטס רבי שסבור בתרי זמנה וחזוקה. לרב שמעון גמליאל שבתלת זמנה וחזוקה, רק אם היא נישאה לשלושה אנשים ושלושתם מתו, רק אז אסור לה להתחתן פעם רביעית, אומר רש"י. ויומר יהודה לתומר קלוסוי שבי אלמונו ביסוביך עד יגדל שיירו בני, אבל הוא בשפה הארץ ישראלית העכשווית היינו אומרים שהוא עבד עליה. הוא אמר לה להמתין, אבל הוא לא התכוון לתת לה את שלו, כי אומר פן יומוס גם הוא כאחיו, מוחזקת איזו שאנשי המתים. תמי הרמב"ן על רש"י, אז למה הוא אמר לה להמתין? למה הוא אמר לה לשבת? זה לא הוגן. למה הוא אומר לה לשבת ולמה הוא דוחה אותה בקש אם הוא לא חפץ לתת לה את שלו? כך תמי הרמב"ן. אומר הרמב"ן, פשט מקורי, מקורי משלו. אומר הרמב"ן שיהודו תלה את חטאם ואת מותם של ער ואוינון משום שהם התחתנו היו צעירים מדי, חסרי אחריות, ולכן הם התנהגו כפי שהתנהגו ולכן נענשו ומתו. הוא קיווה ששאלו יגדל קצת ולא יתחתן בגיל כל כך צעיר כמו ער ואוינון, הוא יהיה קצת יותר רציני ויותר אחראי, ולכן הוא אומר לה תמתיני בסבלנות עד יגדל שאלו, כי אומר בליבו פן יומוס גם הוא כאחיו. ולכן יהודה תלה את מותם של ער ואוינון שהם התחתנו צעירים מדי, ולכן הוא רצה ששאלו יגדל ואז יתנהג כפי שצריך להתנהג ולא ישקל גם אותו. כך מפרש הרמב"ן, והרמב"ן תומר שתסרשי אם הוא לא רצה לתת לה שאלו משום שהוא סבר שיש לה דין קטלנס, למה הוא אמר לשבי אלמונו בייס אביך, כך תומר, ומשום כך הרמב"ן חולק על דברי רש"י. יש ויכוח גדול בין גדולי הפוסקים לדורי סיים, האם צריך לחשוש לדין קטלנס במוקרים ייבו. ויש מגדולי הפוסקים לפני 400 שנה, תשובס רענך סימן למדבור, תשובס רבינו אליהו מזרחי, חלק הראשון סימן חוב בייז, והנוהג ביהודה הולך בעקבותיה, מדור כמה, אבן איזה סימן יהוד. אלה סבורים שבמוקם יבום לא צריך לחשוש לדין קטלנס, משום שאנחנו סומכים על הכתוב, שוי מהמצווה לא ידע דוברו, וזכות המצווה תגן, שלא יהיה סכנה. כך סבורים כמה וכמה מחשובי הקדמונים והאחרונים, כפי שציינתי. לעומתם כותב החכם צבי בסימן הראשון בספר שלו, תשוב החכם צבי בסימן הראשון חלק א' סימן א', הוא דוחה את השיטה הזו ואומר, היכד שכיחה היזיקה, גם שלוחי מצווה ניזוקים. כך למדנו בקידוש דף למטס, שם אמרו חזל בשם רב אלעזר, שלוחי מצווה אינם ניזוקים, בין בהליכתן בין בחזרתן. וחזל מספרים כמה סיפורים קשים, אדם שעלה בסולם כדי לקיים את המצווה שלוח הכן, הוא נפל ונהרג, איך אמרו שלוח המצווה אינה נזויקן, וחזל אומרים, איך את השכיחה הזיקה, לא סומכים על כך ששלוח המצווה אינם נזוקים. אז המאמר הזה של רב אלעזר, שלוח המצווה אינה נזוקים, מופיע בכמה וכמה פעמים בש"ס. פסוחים דף חס, קדושין למטס, יום דף יוד א', ויש שתי סגנונות בגמור. מן הסתם זה רק משמוע סדור שני כבינינו, אבל הכוונה אותה הכוונה. במקצת מקומות כתוב, איך את הקביעה הזיקה, כמות אחרים כתוב שכיחה הזיקה, מן הסתם זה רק לשונות מתחלפים, אבל כאשר מצוי הנזק, אי אפשר לסמוך על שלוח המצווה אינה נזקת, אומר החכם צבי, מכיוון שחזל בכל זאת דיברו על האיסור של קטלניס, וקטלניס זה סכנה מוחשית, אי אפשר לסמוך על הדין של שוי ממצווה לא יעיד הדוברו, זה דעת החכם צבי וגם החידור בברכי יוסף, גם באור החיים וגם באבן העזר סימנטס, דעת החידור, גם במוקם יבום צריך לחשוש לדין קטלנס. הראשון שמתיר קטלנס במוקם יבום הוא הרמב״ם. בתשובה ידועה בפאר הדור סימן קוף מבואב כותב הרמב״ם שבמוקם יבום לא צריך לחשוש לדין קטלנס. אבל הרמב״ם לא מנמק את הפסק שלו משום ששוי ממצווה לא יועיד את דוברו, לא כדברי האחרונים שציינתי, אלא שלדעת הרמב״ם, הסכנה של קטלנס איננה סכנה ממשית. והרמב״ם לשיטו סוי, כמו בכל הסוגיה של כישוף וסוגיות נוספות, הקשורים מעניין לעניין באותו עניין, הרמב״ם כותב שכל איסור של קטלנס זה רק דרך ניחוש ופחד, ולכן אין לבטל מצווה משום הדין של קטלנס, כך כותב הרמב״ם, הרמב״ם כותב שזה לא איסור גמור, כך דעס הרמב״ם. הסוגיה של קטלנס, אחת הסוגיות ההלכתיות, כמו יש כמה וכמה סוגיות כאלה, למעשה אני לא זוכר מקרה אחד שעשו אישה להתחתן משום הדין של קטלנס. תמיד מוצאים היתרים, או שהבעלים היו זקנים מדי כשמתו, או שהיו צעירים מדי כשמתו, או שהיו חורים, או שכך, או שכך, אבל בדרך כלל הפסק ההלכה בשורה התחתונה זה תמיד מוצאים היתר להתחתן, וזה המסורת של הפסק של גדול יסוע לדורסם, מי שבקי בסוגיות אלה ובהלכות אלה ובתשובות הרבים שנכתבו בסוגיה הזו, אבל מכל מקום. אז הרמב״ם הוא ראשון שמתיר במוקם יבום, אבל בדורס אחרונים, בארבעת המאות השנים האחרונות, הפולמוס האם צריך לחשוש לאיסו קטלס במוקם יבום, סובב מסביב, לשוי ממצווה לא ידע דוברו. והחכם צבי אומר, מכיוון ששכיחה הזיקה, אי אפשר לסמוך שזכות המצווה תגן, ולכן אין להתיר קטלנס במוקם יבום, כך דעת החידו והחכם צבי. אני לכשעצמי הרבה חשבתי, שלוח המצווה אין הזויקן, זה סוגיה שמוצאים כמה וכמה סוגיות בשס, כפי שציינתי רק לפני מספר דקות. אבל בכל הסוגיות האלה חזל לא הביאו את הפוסק שוי ממצווה לא ידע דוברו, למה לא? מדבר גם הוא ממש משמן הסברה, אומר רב אלעזר, שלוח המצווה אין הזו, כן, זכוס המצווה תגן, אבל חזל לא מצטטים את הפוסק. מצד שני יש גם הוא בשעה בסמך ג' עומד א', כל המקיים מצווה כמאמורו, אין מבשר לא בסוירס רוי, שנאמר שוי ממצווה לא יעיד הדוברו. הרי שחזל התמססו לפסוק הזה להניח הנחה שזכות המצווה תגן על מקיימיה, אבל דווקא בסוגיה של שלוח המצווה אין הזויקן, חזל לא מתבססים ולא מביאים את הפסוק שוי ממצווה לא יעיד הדוברו. משום כך ליבי אומר לי, שוי ממצווה לא יעיד הדוברו נאמר רק שהמצווה לא תזיק. אין אדם מזוק על ידי מצווה. אבל אי אפשר ללמוד מכאן שהוא לא ינזק נזק טבעי שבא עליו ממקום אחר בשעה שהוא מקיים מצווה. זה נושא אחר. קטלנס במוקם ייבום, בצדק אמרו הפויסקים, לא יכול להיות שהוא ינזק ממצוות ייבום. מצוות ייבום לא יכולה להזיק לו. אבל אדם שעולה בסולם, הוא בדרך לקיים מצווה, אבל סכנת הנפילה היא לא תוצאה של המצווה. המצווה איננה לעלות בסולם. דוגמה נוספת בפסוכן דף חס. פסוכן דף חס דנים חזל, האם אדם צריך לבדוק חמץ בחורים ובסדוקים כשיש סכנת הקרב? שם הוא לא ניזוק מקיום המצווה, הוא ניזוק על ידי עקרבים, על ידי נחשים ועקרבים. אז אולי הכלל של שוי ממצווה לא יעיד את דברו אומר רק דבר אחד, קיום מצווה לא יכול להזיק. אדם מותר לו לאכול מצה ומורר, גם אם הרופאים אומרים אולי זה יסכן אותו, לא, הוא זכאי לכבוד ולתלות שהוא לא ינזק על ידי המצווה. שלוח המצווה ינזוקים, זה סוגיה אחרת. כאן ובלוזה מחדש, שכאשר אתה הולך לקיים מצווה, ולא רק בשעס קיום המצווה, הליכתן, חזרתן, ואפילו בשעס קיום המצווה, שזכות המצווה תגן עליו מנזק חיצוני, זה כבר חידוש יותר גדול. את זה לא נוכל ללמוד מן הפסוק שואב המצווה לא יעיד את דברו. זה חידוש של ובלוזה, שלוח המצווה ינזוקים. ואם אני צודק בהנחה, בהסבר שאני אומר, למה חזר לא מביאים את הפסוק של שוי ממצו לא יודע דוב הרוק כשאומרים שלוח המצווה אין הזויקן, אי אפשר ללמוד משכיחה הזייקה של שלוח המצווה כן הזוקין, שבשכיחה הזייקה אי אפשר לסמוך על שוי ממצווה לא יודע דוב הרוק. אינו ידועים, שוי ממצו לא יודע דוב הרוק אומר שמן המצווה לא יוצאים נזוקים, אולי אפילו במוקד בשכיחה הזייקה אפשר לסמוך על כך. אבל זה מחלוקת בפויסקים. כל מה שאני מתכוון לומר, אין ללמוד ממה שאמרו חז"ל במקומות הנ"ל שבשכיחה זייקה צריך לחשוב ששלוח המצווה נזויקה שהוא הדין בשוי ממצווה לא יעיד את דברו. מדובר בשתי סוגיות. אבל אין בידי לסתור את דברי החכם צבי, ובכל זאת סבור כשם שאמרו חז"ל לגבי שליח המצווה אין נזויקה היכד השכיחה זייקה אין לסמוך על זכות המצווה, כך גם לגבי שוי ממצווה לא ידע דובר. החכם צבי כאשר הוא חולק על הרלנח ועל המזרוחי, מביא ראיה לשיטתו מרשי והרמב"ן. הלא כאן מדובר ביבום, ואף על פי כן כותב רשי, היה כאן בעיה של קטלנס. הרמב"ן כשחולק על רשי, מה טענת הרמב"ן? אב אינן מייסו על חטאם. כפי שמפורש בפסוק, אז מה זה קשור לקטלנס? היה סיבה למה הם מתו. כל הדין של קטלנס זה רק כאשר הבעלים מתו בדרך מסתורית, ולא הסבר. אם היה אסון, נפלו מן הגג, או נחשים ועקרבים, או תאונה, או דבר, או מגיפה, אין דין של קטלנס. וזה אחד הסיבות שתמיד מוצאים היתרים בקטלנס, משום ש... צריך לבדוק למה האדם נפטר, אז מה זה חשוב? המקום מקום. אומר הרמב"ן, אב אינן מייסו בחטאם, הקודש ברוך הוא המית אותם משום שעברו עבירה, ולכן אין כאן בן של קטלנס. והרמב"ן תמיה, וכי יהודה לא ידע מה עשו ערב אינן, אז מה פתאום הוא נתפל עליה ואמר שתאמרי קטלנס? כך תמיה הרמב"ן. בכל מקום אומר לך חכם צבי, הרמב"ן לא דוחה דברי רש"י משום שמדובר ביבום. יש להוכיח מדברי רבנו ראשונים, רש"י ורמב"ן, שגם במקום ייבום יש דין קטלנס. אלה שמטעם אחר אפשר לדחות את הראייה של החכם צבי. בכל זאת מדובר לפני מה אתם תוארת. הסכנה של קטלנס היא סכנה או טבעית או סגולית, אבל לכאורה הסכנה נהגה גם לפני מה אתם תוארת. זכות המצווה אין לפני מה אתם תוארת. אברהם אבינו וזרוע אחריו, כי אמרו כל המצוות שלו ניתנו, אבל גודל המצוות ועשו ממי שאין המצוות ועשו, אולי שוי ממצווה לא יעיד את דברו רק לאחר שנתואר, רק אחרי שאנחנו מקיים מצוות כמצוות ועשו, מצוות שחויבנו בהם, מהיכת תסל להוכיח מלפני מה נתואר, ולכן הראיה שהחכם צבי מביא מרשי ורמב"ן לחלוק על הפוסקים הנ"ל, ודאי שאיננה ראיה מכרעת, ודאי שאיננה ראיה שמכוחה אפשר לדחות את דברי הפוסקים הנ"ל. מכל מקום, אלה שתי השיטות, והחכם צבי רוצה להוכיח מדברי רשי והרמב"ן. ואני רוצה להוסיף קצת לדרכו של רשי, שהרמב"ן דוחה מן הצד, אבל לא משורש הדברים. הוא אומר רשי, יהודה לא רצה לתת את שלו לתומר, כי הוא חשש שגם הוא ימות כשם שמתו שני אחיו, מוחזקת מזו שמתים אנשיה מצד דין קטלנס, ודוחה היה אותה בקש כשהוא אמר על השלי אלמנה בית אביך עד שיהיה דורשי לבני. אומר חכם צבי, ליישב את התרעומת של הרמב"ן על רשי, אם הוא לא רצה לתת לה את שלו, למה הוא רימה אותה? למה הוא אמר לה שהיא תמתין? אומר חכם צבי, בכוונה תחילה הוא רצה לסחוב אותה שלא תקבל חליצה כדי שהיא לא תנסה להישחר, משום שאסור לה להתחתן, כל מי שיתחתן איתה מסכן את נפשו. ולכן בכוונה הוא אמר לה שלי אלמון הבייס אוביך, והוא נתן לה להבין שכאשר יגדל שלו אולי הוא יקח אותה, ולכן היא המתינה והיא לא נישאה לאדם אחר כדי שאחרים לא יסתכלו. כך אומר חכם צבי, חכם צבי מניח שהייתה מנועה מלהתחתן אחרים כל זמן שלא תתייבם או תחלוץ, משום שיבומם אסורה לשוק כל זמן שאין לה יבום או חליצה. כך כותב החכם צבי. והחכם צבי מפליג בדיון כאשר הוא מחדש את פירושו ליישב שיטס רשי מהתקפת הרמב"ן. אומר החכם צבי, חליצה איננה מצווה שרובצת עלינו חובה, כל המושג של חליצה זה רק היתר, ולכן כאשר יהודה אמר לתמר תמתיני בסבלנות, לא היה בזה ביטול מצווה, משום שאין יבמה חייבת לקבל חליצה אלא אם כן היא רוצה להתחתן. וכאן החכם צבי מניח את יסוד שיטתו, שאכילת חליצה ביסודה הוא מתיר ולא הוא מצווה. מנחסו שו פרשס כי תצאי חומש דבורם סמן מם זין, יש עריכות על הגדר של חליצה פעמיים במנחסו שרתו ידנתי בסוגיה הזו. סמן מם זין בדבורם בעריכות גדולה, ובקיצור בפרשס חוקס מנחסו שו במדבר על הסימן שעוסק בתעמי המצוות, גם שם דנתי בקיצור בגדר החליצה. זה מחלוקת גדולה בין האחרונים. יש תשובה ידועה של אחסם סויפר. אחסם סויפר כותב, מה זה שהיו באישה זקנה שמת בעלה ללא זרע של כיומה? ואחסם סויפר פסק, מכיוון שלא היה לה שום רצון לחזור ולהתחתן, היא לא צריכה לקבל חליצה, משום שכל החליצה באה רק להתיר את היבום לשוק, אבל כאשר היא לא חפיצה להתחתן אין צורך בחליצה. וכותב אחסם סויפר, זה אחד התשובות שבו אחסם סויפר מגלה את דעתו בקשר לקשר למנשק שבין קבולה והלוכה. כותב אחסם סויפר, אף על פי שכתוב בזוהר שאין מנוחה לנפש המת בקבר כל זמן שלא תחלוץ אשתו, מכיוון שזה רק דברי קבולה שאין להם שורש בהלוכה, אין לכפות אנשים לנהוג לפי הקבולה, ולכן כותב אחסם סויפר שמי לא חפיצה בכך היא לא צריכה לחלוץ, משום שהחליצה במבט ההלכתי איננו אלא כמו גט. החליצה מתירה את האישה בנישואין, אם היא לא חפיצה להתחתן היא לא צריכה לקבל חליצה. כך פסק אחסם סויפר. רבים חולקים על אחסם סויפר, ולשיטתם החליצה קודם כל היא מצווה, על ידי קיום המצווה נפקעת זיקס יבמין, אבל מלבד היות החליצה מתיר, קודם כל זה מצווה, מצווה שרובצת עלינו חובה והיא צריכה לקיים את המצווה. כך דעת על דברי מלכיהו, רבה שלום שמגדול היה פה הסכם בליטה, ורבים אחרים. וכפי שציינתי מקודם, במחסו שסמם מזיים בדבורים, הבאתי והראיתי פנים לכאן ולכאן בדברי הראשונים מסוג יש השס, ולא נחזור על הדברים משום שהנושא המרכזי שלנו איננה חליצה. מכל מקום, כותב החכם צבי, שלכם יהודה אמר לתומר להמתין לשלו, כי הוא לא רצה שהיא תחלוץ כדי שלא תוכל להתחתן לאחרים, משום שלדעתו אסורה הייתה בנישואין מצד קטלנס. כך כותב החכם צבי, והדברים מוקדשים עד למאור. לפי החכם צבי, קודם כל אמרתי, והפירוש הזה הוא פירוש מפולפל, אולי יותר בדרך דרש, חזר משבחים את יהודה, שהוא הודה על החטא, והוא אומר, צודקו ממני. אז לפי פשוטם של דברים, כל הסוגיה וכל הסיפור, לפי פשוטו של מיקרו של הקדש או בעיניים, על זה יהודה יודע. אבל לפי רשי, שהייתה קטלנס, אולי אפשר לומר פירוש נוסף, הוא אומר, צודקו ממני. אם אכן יש לדין קטלנס, אז אני הייתי אמור למות, אני השלישי. לא היה לאר שמת ואוינן שמת, אז למה אני בחיים? אם יש לדין קטלנס, זה תלוי אם מזלה גורם או מיין גורם. אם מיין גורם, אז הוא היה אמור למות. אם מזלה גורם, אז רק בנישואים, כאן לא היה נישואים. אז יהודה אומר, טעיתי שהקפתי אותם להתחתן. צדק הרמב"ן. כך אומר יהודה, הוא אומר, אני הבנתי כמו רשי, אבל כנראה שרשי לא צודק. לפי רשי, הייתי צריך להיות מת עכשיו, ולא חי. אם אני חי, אז הרמב"ן צודק. אז אב ואוינן מתו בחטאם, ועשיתי לה עוול שהקפתי אותם להתחתן, ואמרתי לה, שבי אלמון הבי סובי, אחד שיגדל שלו, הייתי צריך לשחרר אותו מיד, לומר לה, שייתן חליצה או שיהיה בן, ולא הייתי אמור לעכב אותה, ולכן הוא חוזר בתשוב ואומר, צודקו ממני, מן העובדה שאני עדיין מתהלך כאן, כנראה שלא היה לדין של קטלנס, משום שער ואוינן מתו בחטאם, וזה לא קשור אליה, לא בגינה מתו, ואין לדין קטלנס. ושלא בצדק, עיקפתי אותם על ההתחתן, זה פירוש נוסף בתשובתו של יהודה, כשהוא אומר, צודקו ממני. אבל פה אני רוצה לשאול שאלה מעניינת, שאלה חשובה, משום שהיא משליחה על סוגיות נוספות במקומות אחרים. אם תמצא רוימר שקטלנס אסור לה להתייבם, כי לא אומרים שוימר מצווה לא ידע דוברו, ויש סכנה, ולכן גם על היובם היא אסורה. מה הדין כאשר הוא כן ייבם אותה? האם הוא קיים מצווה ייבם או לא? אסור היה לו לייבם אותה, משום הסכנה. הוא עבר על האיסור, בא אליה, האם קיים מצווה סיבום? אם הוא לא קיים מצווה סיבום, האם זה איסור ערב וחייב קורס? משום שללא מצווה סיבום, מדובר באיש הסך. התורה מתירה איש הסך במוקם ייבום. אם תמצא לו אמר שבמוקם סכונה אין מצווה סיבום, אולי יש איסור איש הסך. אולי נפליג ונאמר כל שאין אוהל לייבם, אין אוהל לפריצה, ובכלל אין זיקה סייבנה. אין זיקה, והיא בכלל מותרת להינשא. רק רגע, אבל בלבי היא אסורה להתחתן. בסדר, היא אסורה להתחתן אנשים אחרים מצד סכונה, אבל לא מצד יבום לשוק. מצד יבום לשוק אין מצווה סיבום, בגלל הסכנה. ואם אין מצווה סיבום, יש איסורי שסך. כשיש איסורי שסך, גם אין חליצה. אין אוהל ליבם, אין אוהל חליצה. אין בכלל זיקה סייבמן. אז אולי כל הפרפול של יהודה, לפי החכם צבי, בטעות יסודה. אין זיקה סייבמן, היא יכולה להתחתן. אם היא תרצה, אם מישהו ירצה לסתכן ולשאת אותה לאישה, היא לא צריכה בכלל לא ייבם ולא חליצה, משום שיש איסורי שסך. האם יש צד לומר שאם יש סכנה, אין מצווה סיבום, ואנחנו חוזרים לאיסורי שסך, נכון, יש לזה מקום, לפי רש"י, ביבר מסמת דל אדומן בייס. רש"י כותב שם חידוש מדהים. מסופר ביבוא מסמך דר אדומן בייס, בתוך הסוגיה הגדולה של חזוקה, תלת זמנה או תרי זמנה, המחלוקת רבי ורב שמעון בן גמליאל, ויש שם כמה וכמה הלכות שתלויים בשאלה הגדולה הזו. אחת מהן, תינוק שמייסו אחוב מחמס מיל. תינוק, שני אחים נימולו ומתו, אין מעלים את השלישי. משום חשש סכנה. אגב, יש מן השוינים שמוכיחים, איך אפשר לומר שוין במצווה לא ידע דוברו, אז למה לא מעלים את השלישי? הלא זה מצווה סמילה, וכי מצווה סמילה פקוטה ממצווה סייבום? אם אנחנו סומכים ששוין במצווה לא ידע דוברו, למה לא מעלים את השלישי? אומרים אחרים שכל הקושיה הזו בטעות יסודה, שהרי גם שני אחים שלו שמתו, גם הם קיימו מצווה סמילה. הרי מוחזק הוא זה שמצווה סמילה לא מגינה עליו. הלא גם שני הראשונים שמלו, שמתו, מייסו מחמס מילה, אז איך נאמר על השלישי שהוא יכול למול ולסמוך על שוי ממצווה לא ידע דברו? גם שני אחיו שקדמו לו, סמכו על שוימי מסלו ידדו ורוב זה לא עזה להם. אז או שנצטרך לומר שכיחה הזייקה זה לא מועיל, או שמה נאמר ש... וזה ספרה מעניינת, אני לא חושב שהיא נכונה, אבל יש לה לפחות מקום. המצווה רובצת על האב ולא על הבן, אבל הסכנה הוא על התינוק ולא על האב. המצווה של פלוני לא מגן על אלמוני, ולכן האב מקיים מצווה, אבל לא הוא שרוי בסכנה. הסכנה רובצת על התינוק, ומצוות האב לא מגן על התינוק. אני לא חושב שזה מסתבר, כי בסופו של דבר זה מצווה של התינוק, ואבא הוא מעין ממלא מקום, ולכן מלצה דפשיטה, כמבוע בדברי הרמב״ם בפרש המשנה, שברגע שהילד מגיע לגיל המצוות, המצווה נפקעת מן האב, ורק הבן חייב. מכל מקום, אי אפשר ללמוד על ייבום בקטלנס, מתינק שמייסי איכל מכנס מילה, כי גם שני הראשונים גם כן קיימו מצווה ויפה וכן מתו. אז הברקי יוסף יש לו דיון מאוד מעניין. מה הדין אישה שהתייבמה פעם אחת והבעל מת, התייבמה פעם שנייה והבעל מת, ועכשיו פעם שלישית היא נופלת לייבום? מציאות קצת רחוקה, אבל תיאורטית היא אפשרית. השאלה הזו דומה לחלוטין לתינוק שמייסי יחוב מכנס מילה, משום שגם שני הבעלים הראשונים שמתו, גם הם קיימו מצייבום וזה לא עזר להם. אז בחייה גם נמדי מסתבר שהשלישי לא יכול לייבם, כי שם ששני הראשונים זה לא עזר להם, וזה דומה לחלוטין של הסוגיה של תינוק שמייסי יחוב מכנס מילה. אבל מכל מקום, חזרה לענייננו, הפלגנו קצת. אז יש סיפור בירומס המחדל דומת בייס, על תינוק ששני אחיו מייסו מכנס מילה, ביום השמיני למילתו, ללידתו, היה בשבס, לא זוכר מי, אחד המרועים, מל אותו בשבס, ואמרו לו, חזי, דעברת, הסכנת ואיסורה. אילולי דברי רשי, היינו אומרים סכנת ואיסורה, אתה סיכנת את התינוק, משום ששני אחד מסו מכנס מילה לא מעלים את השלישי, וממיל עברת באיסור. איזה איסור? ישוב לך ושמוע נפשך ומועד, ושמוע את המועד עליו ששכם. רשי כותב חילוש. המילה היה בשבס. א', סכנת, שנית, איסורה, חילול שבס, חייב קורס, חיללת שבת. משום שאין מצווה למול אותו. מחמת סכנה. וממר איזה חילול שבס, למדנו חידוש גדול מרש, אם זה סכנה למולתו, אין מצווה סמילה, ואם אין מצווה סמילה, אין מה שיתחה את השבת, ולכן מי שמל בשבס, תינוק שמסו, איכוב מכנס מילה, חייב חטוס וקורס, בעשרו, ביסוס בייסדן, כך יוצא מרשי. לפי רשי, תה שאלה אפשר לשאול גם בקטלנס, אם אין מצווה סייבום, אם אין מצווה סייבום, אולי יש איסור ערב, כי אין מה שיתחה את האיסה של איש הסך. כשם שרשי אומר, מי שמל בשבס תינוק שמייסה, איך הוא מכנס מילה, הוא מחל לשבס. האם זה דומה או לא? אז כל אחד ששומע אותי עכשיו, מבין שזה לא בדיוק דומה. אולי זה תלוי בהוטרו או בדחויה. כאשר מצווה סייבום דחה את האיסה של איש הסך, זה לא יכול להיות גדר של דחויו. כל דבר שהוא טבעי ולא מקרי, לא מקרי, אלא בהוכה חי ורחמונה, זה לעולם גדר של הוטרו. בכל ייבום מדובר באיש הסך, זה הדין. איש הסך שלא היו לו בנים מתייבמת. כאן זה הוטרו. ולכן מסתרו, גם כשיש סיבה כלשהי לומר שלא קיים מצווה, אבל זה לא חוזר לאיסורי שסך. סוף כל סוף מדובר באדם שמת בלא בנים, יש לי כסייבמן. מה שאין כן במילה בשבס, יותר מסתבר לומר שזה גדר דחויו. ואם זה גדר דחויו, כשאין מצווה ססי, מילה אין מה שידחה את השבת. בביר הגרו, יורד די הרי סמר ולד, יש מחלויקס בין המחבה והרמו, האם מותר בשבס למול על שני מוהלים או לא? אבס יוסף אומר שאין לשתף שני מוהלים במילה בשבס, זה מל וזה פורע. והרמו אומר שאין שום סיבה להימנע מכך, וזה מנהגנו, הגרו אומר שנחלקו מילה בשבס הם זהות רעוד וחויו. אז אולי השאלה שלנו, האם אפשר מרשי במילה בשבס ללמוד ליבום בקטלנס, תלוי בבסייסף וברמו. אבל מטעם אחר אני חושב, אין ללמוד מרשי. עומק דברי רשי, לדעתי יש כאן הערה נפלאה. כשרשי מסביר למה זה סיכנתה ואיסורה, כותב רשי, מכיוון שהיה סכנה למול אותו, זה לא מילה בזמנה, ומילה שלו היא בזמנה, לא דוחה שמס. מה זה קשור למילה שלו היא בזמנה? מי שלא היא בזמנה לא דוחה שמס, אף על פי שיש מצווה וחובה למול את התינוק, כאן אסור למול אותו. כאן בכלל אין מצווה סמילה, מדובר בסכנה שדוחה מצווה סמילה. מה זה שכותב רשי מילה שלא היא בזמנה? אני חושב שיש כאן הערה נפלאה ברשי. למה רק מילה בזמנה דרך השבס ולא מילה שלא היא בזמנה? גם מילה שלא היא בזמנה זו אותה מצווה כמו מילה בזמנה. מצד מצווה סמילה זו אותה חובה ואותה מצווה. מצווה סמילה שלא היא בזמנה איננה פחותה ממצווה סמילה בזמנה. ויאפל פי כן גזר זה כוס, רק מילה בזמנה דרך השבס. מכאן מסיק רשי שמה שדרך השבס זה רק החובה למול אותו בשבס. מילה בזמנו חייבים למול אותו היום, אסור לדחות. ולכן מה שמתיר ומחייב למול בשבס זה רק משום שחייבים למול את התינוק הזה היום, ולכן מילה בזמנו דרך שבס. מילה שלא היא בזמן אף על פי שיש במצווה, מכיוון שלא חייב להיות היום, מילה שלא בזמן לא דוחה שבס. מכאן אומר רשי, כאשר אסור למול אותו היום, קל וחוי אומר לדבורים, זה לא עוד אופן מילה שלא היא בזמנו. אני למד מדברי רשי, גם כאשר אסור למול אותו, אבל מצד החפצה, יש כאן מצווה. מצד הדיחוי של שבס, הסיבה היחידה שזה לא דוחה שבס, זה לא משום שאין מצווה מילה, אלא משום שאי אפשר להגדיר את זה כמילה בזמנו. מה שמתיר למול בשבס זה רק החובה למול אותו בשבס. אז עצם המשוואה שרשי כותב על התינוק הזה שמייסו איך ומח מסמיל לזה כמו מילה שלא בזמן לא דוחה שבס, להפך, מכאן יש ללמוד שיש מצווה סמילה. מצד הגברה הוא עבר בחטא, אבל אם התינוק הזה יצטרך לטופס דמבריס לכשיברי, או שמה כלל אין סכנה בטופס דמבריס, האם נאמר שהמילה הזאת פסולה? עברו בחטא. צריך לחזור ולטיף מן אדם בריס פשיטה שלו. כך כותב גם האבני נזר. כשהוא בסבני נזר יורדי ישין חובו, הוא אומר, כשמלו תינק שמייסה איך או מח מסמילה, לא צריך לחזור ולטיף דם בריס. מצד החפצה של מצווה סמילה יש מצווה. אף על פי שהגבר עבר בחטא, כי אסור היה לו לסכן את התינוק במילתו. אבל יש מילה, והמילה קשרה. ולכן רשי כותב, למה זה לא דוחה שבס? משום שזה לא עודף ממילה שלו בזמנו, אז להפך. מדברי רשי יש לדייק, שייבום של קטלנס, אף על פי שזה היה אסור, אבל יש כאן חפצה של מצוות ייבום, ולכן אי אפשר בכלל לדבר על ישראל שסך, ובוודאי שיש זיקה סיאבמן, ובוודאי שזה לא חליצה, היא אסורה לאלמה. אז אף על פי שבמשקל ראשון רצינו ללמוד מדברי רשי לקטלנס ויבום, אני חושב לכשנדקדק בלושן רשי אפשר ללמוד הפך הדברים. משום שרשי כותב למה מילה זו לא דוחה את השבס? לא משום שאין מצווה, אלא משום שאין לזה את הדין של מילה בזמנו שדוח השבס. מילה שלא היא בזמנו, לא דוחה שבס. כך נראה לי לדייק באוי מקוון אסנשי. ואם כן, צודקך גם צבי, אף על פי שאסור לייבם את הקטלנס, אבל ודאי שלא נפקעה זיקה סיאבמן, והיא מחויבת בחליצה, שהרי אם מייבמים אותה, עברו מצד אחד באיסור סכנה, אבל יש כאן ייבום. האם הוא מקבל שכר מצווה? מן הסתם לא, כי זה מצווה בו ועבר. אבל אלה רק דינים שקשורים לגברה. מצד החפצה יש כאן זיקה של יבום, יש חיוב חליצה, כך נראה לי ברור ופשוט. ומעניין לעניין באויסרי הוא עניין. הרבה פעמים כבר דיברנו מהקושה שכל הראשונים שואלים פעמיים בשעס קידושין חופטס ומגילה דף חוף. למה חזר נעצור לדרוש מן הפסוק שציבו השם אויסרי ובוי אויסרי שאישה פטורה מלמולת בנה? תיפוק לידה במיסס עשה שהזמן גרומה, שאלה ידועה. והטויסס והרמבן והריטבו והרן וכל הראשונים כולם כתבו דרכים רבות ליישב קושיה הזו. בספר בניין שאול על התוירה. ספר מאוד ידוע של רב שאול שהיה רבה של אמסטרדם ושל האג של כמה קהילות בהולנד. והוא מחדש בפרשת תזריע. אישה שמלה את בנה בשבס יש חיוב קורס וחטס. משום שאצלה מילה לא דוחה את השבס. אין לה מצווה. אז אילו היינו פותרים אותה רק מצד מצס עושה שהזמן גרום, היינו אומרים, היא לא מצווה בויסה, אבל יש לה מצווה כמי שאין מצווה בויסה. ודאי שאין חטוס. אבל מכיוון שיש פטור שמפקיע ממנה לגמרי את המצווה, אז חיללה שבס, בלי לקיים מצווה, כך הוא מחדש. למדנו מדבריו שכל שאין מצווה על הגברה יש חיוב קורס. אבל לדעתי החידוש הזה כל כך רחוק שכמעט אין האוזן יכולה לשמוע אותה. ונראה לי כדבר פשוט, היא לא קיימה עם מצווה, אבל זה מילה בזמנו. התינוק הזה חייב להיות נימול היום. מה זה משנה ממעל אותו? מה זה משנה ממעל אותו? מילה בזמן הדרך לשבס לא משום שהמוהל קיים את המצווה, אלא משום שזה מילה בזמנו, ודין התינוק הזה להימול היום. ולכן בעיניי מלצה זה פשיטה. מכיוון שאישה קשרה למול, כמובור בבקזור דף חבזיים, ותיקח צפוי לסצור, מכאן למדנו שאישה קשרה למול, וכך נפסקה הלכה, המילה מילה קשרה, מילה בזמן הדרך לשבס, פשוט בעיניי ש... מה זה משנה מי שמר? אם זה מילה קשרה ומילה בזמן, הדרך זה שבס, אף על פי שהמויר, אישה, איננה מקיימת מצווה כלל, אבל מה שדרך השבס, מה שבתיין מילה בשבס, זה לא מצווה של הגברה, אלא מילה בזמנו, דרך השבס, מצד עצמה. לא מצד העשר דרך הלא יססר והמצווה שמקיימת על ידי המויר, כך נראה לי פשוט, ולא כדברי הבניין שאול. אז פרפלנו בסוגיה של קטלנס במצווה סייבום, בדברי רשי והרמב"ן, והוספנו לדון בדבריהם בכמה חקרי הלוך מעניינים. רק בקיצור, נחזור לסוגיה שעסק לו בה חלק מהשיעור היום, שוימה מצווה לא ידע דוברו. ואמרתי מה שאמרתי להגדיר מתי השתמשו חזר בלשון של שלוח המצווה מזויקן ומתי שוימה מצווה לא יעידה דוברו. יש מנאחרונים שסבורים ששוימה מצווה לא יעידה דוברו נאמר רק בסכנה סגולית ולא בסכנה טבעית. ואני רוצה לתת שתי דוגמאות שאנחנו מוצאים בשולחן אורח אור החיים. סמנטוף נון ה' בסעיף הראשון, מים שלנו. צריך מים שלנו לפי הסמצס. וכבר בימי החזל היה מי שטעה לחשוב שמים שלנו זה כמו הדין לוחם בדלת מינם. הוא חשב שצריך מים שלנו, ששלנו ולא של אחרים. אז כבר היה בימי חזל מי שטעה לכך. צריך מים שלנו ולא בקום מן הקרקע היום. ישנו הנחה שמקורה מן הקבלה שכשמת אדם בשכונה צריך לשפוך את כל המים. יש רוח רע ששורה על המים. כך גם בזמן התקופו. אומר הרמו, אבל מים שלנו אין לשפוך לא מחמס המס ולא מחמס התקופו. כותב המוגן אברהם שם במקום, שוי ממיץ ולא ידע דוברו. מקור הלכה זו במורדכי, מסכת פסוחים, סימן טוב, קוף צדק יום. אז אף על פי שאנחנו חוששים על מים עם מת אדם בשכונת המים וצריך לשפור אותם, אבל במים שלא לא, מכיוון שמדבר במצווה, לא צריך לחשוש. והתז מביא מן המורדכי, לא רק שלא צריך לחשוש, אסור לשפוך את המים. כי אם הוא שופך את המים, הוא מזלזל במצוות, והוא מראה שהוא לא סומך על הפוסוק שהוא ממצווה, לא ידע דברו, ולכן לא רק שלא חייבים לשפוך את המים, אין לשפוך אותם, ויש פדר, עבירה לשפוך אותם. הרי לן במקור הזה שאנחנו סומכים על הפסוק שוי ממיס ולא ידע דוברו הלוך על המייסה, כך מפורש מודחי, כך מצוטט ונפסק על ידי הרמו בסמנטוף נון ה' תוף ראש יוד גמר סיף ה' כמדומני בלחס יום הכיפורים ישנה הלכה, מי שהולך לדבר המצווה ללמוד תורה לא קבל פני רבו, מותר עבור עד צברו במים ביום הכיפורים ולא צריך לחשוש לאיסור רחיצה. אבל, כותב השכנוח, רק אם המים לא רוטפים. אם המים זורמים, אז גם בחול אסור. אסור משום סכנה. אסור לעבור בפלג מים או בנהר, כאשר המים זורמים מחשש. יש הרבה ישיבה בו כמה ים שלא כל כך חוששים להלכות האלה, של ונשמרתם מועד לנפש שכם, ולדעבוננו בכל קיץ יש אסונות. אבל מכל מקום. הלכה מפורשת, אף פי שהולך קבל פני רבוי ללמוד תורה, להפות מצס מצווה, מדובר בהולך למצווה, ואף פי כן כתוב להדע שאסור לו לעבור במים רוטפים, הרי שלא סומכים על שוי ממצווה לא ידע דברו. אולי יש הבדל, כמו שאמרתי בתחילת השיעור, במים שלנו לא נצא נזוקים מאכילת המים ושתיית המים, כי זה המצווה, שם מדובר בסכנה חיצונית, הוא לא מסתכן על קיום המצווה. בדרכו לקיום המצווה הוא חושף את עצמו לסכנה מן הצד. לא שייך לשוי מצווה ידע דברו. מצד שלוח המצווה אין הזויקן, כבר אמרו חזל, שכיחה הזויקן. כששכיחה הזויקן אי אפשר לסמוך ששלוח המצווה אינם נזוקים. אבל מכל מקום, דברי מלכיהו בחלק בייס סמנון גמל, גם המרחשס, חלק הראשון סמכות בייס, הם סבורים. שלא מצינו בשום מקום שוי ממצווה לא ידע דברו אלא בסכלה סגולית, כאשר מדובר ברוח רו מזלגורם בקטלנס סכנה טבעית, לא אמרו שוי ממצווה לא ידע דברו. החכם צבי ורוב הפויסקים שהשתתפו בפולמוס של ייבום של קטלנס לא סבורים כך, משום שזה מחלוקת ברשוינם, הלוכי כמן, עם כל הסכנה של קטלן, זה מיין גורם או מזלה גורם, אם זה דבר טבעי או דבר סגולי. אחרי חמצבי כותב בתשובה הנעל, שמותר לאדם לטבול במקווה בימי הקור, והוא לא צריך לחשוש שמה יצטנן, משום ששוי ממצווה לא ידע דבר. יותר מסתבר שזה לא תלוי אם הסכנה סגולית או טבעית, אלא רמת הסכנה. וכפי שחכם צבי בעצמו כותב לגבי שכיחה הזויקן, כשם שאמרו חז"ל שאין לסמוך על שלוח המצווה אין הזויקן היכן לשכיחה הזויקן, כך גם לגבי שוי ממצווה לא ידע דברו. חד מחשובי האחרונים, תשובה שר רדך בבייס בייס חידר יוד גימל, הוא סידר את הספר שלו לפי בתים וחדרים. תורס הבית של רשב"א, כידוע, יש גם בתים ושערים. כל מקום, הוא אומר, שוי ממצווה לא ידע דברו, זה רק אדם שנזהר כל ימיו במצווה מסוימת ומקיים אותה לשם שמיים, לא בכל מקרה נוכל לסמוך על שוי ממצווה לא ידע דברו. דבריו יש להם קצת סמך בלשון חזל בשבת סמך ג' עומד א', שם אמרו חזל וציטטתי את הממר הזה בתחילת השיעור. כל המקיים מצווה כמאמורו, אין מבסנן לו בשורות רעות שנאמר שוי ממצווה לא ידע דברו. חזל, מה שהוא הגישו כאן, מקיים מצווה כמאמורו. לא כי הוא מצווה בעלמה, אלא משהו מעבר לכך. רש"י לא מפרש שם מה זה כמאמורו. אבל מעצם ההדגש שבלשון חזל, משמע שלא הולכים מצווה, בעל מה אומרים שואל ממצווה דברו, אלא רק אשר אדם נזהר במיוחד במצווה, ומקיים אותה בשלמותה. גם אם לא נקבל את דבריו ככלל, ודאי שנטי הסלי והשכל הישר אומר, שהשמירה שעל ידי המצווה תלויה במידת טוהר הלב ושלמות המעשה שיש בקיום המצווה. וככל שאדם מקיים מצווה יותר בשלמות, הוא זכאי לצפות ליותר הגנה ושמירה על ידי המצווה, כך נטייה סלי. ואולי יש בדברים כדי לתת טעם וטבלן בחידוש עצום שכתוב בספר שער ואבוידה של רבינו יונה. הרבה פעמים ציטטתי את החידוש המופלא הזה שאנחנו מוצאים בשער ואבוידה של רבינו יונה. רבינו יונה היה מחשוב הראשון. רבינו יונה דן בסיפור שמסופר בערב ונחופה לפה מדבר זו לרקי ובן יוסף. שהיה בבית האסורים ורבי ישוע גרסי היה משמשו. אלף פעמים כבר עסקנו בסוגיה הזו, וכל יום היה לנו מביא למים. ביום אחד, שומר בית האסורים שופך חצי כוס מים, כשיהושע גרסי נכנס לרבי עקיבא, ורבי עקיבא רואה חצי כוס, הוא אומר לו, יהושע בני, אי אתה יודע שזקן אנוכי, וחיי תלויים בחייך, למה אתה מביא לי כל כך מעט מים? סך לו כל המאורה. אומר יהושע גרסי, רבינו, הייתי מביא לך את הים התיכון לכאן, מה אני יכול לעשות? שואם בבייסו הסירון, הרשע הזה שפך חצי כוס, ורבי עקיבא נוטל את מעט המים שנשאר לנטיל הסיודיים. שואל המשמש את רבו הגדול, רבי ישוע גרסי, שואל את רבי עקיבא, השתה לשתות אינם מספיקים? אתה התלוננת שהבאתי לך מדי מעט מים, אמרת, זו כן אנוכי, וחיי תלויים בחייך. ועכשיו אתה לוקח את טיפת המים לנטיל הסיודיים, מה תשתה? אומר רבי עקיבא, מוטב יתלנה מי שנתנה, מוטב עמות מי שזה עצמי, ולא עבור על דברי חבריי. כך אומר רבי עקיבא. ורבים שואלים, האם מותר היה לו לסכן את נפשו בשביל נטיל הסיודיים? אומר רבי יונה בשער אבוידו, שצדק יסוד אוילום, כמו רבי עקיבא, מותר לו לסכן את נפשו בשביל כל דבר, אפילו בשביל מידס חוסידס. וזה דבר פלאי. אז נכון שרבן יונה היה חוסיד. חוסיד גדול. אבל הוא גם היה קצת למדן. כך נר לחוירה. הוא לא רק היה חוסיד. כך משמע מעלי עשר רבן יונה על ברבאסון. כך משמע בתלמיד רבן יונה על ברוכס. כשלמדים את הספרים האלה, ניתן להניח שהוא לא רק היה חוסיד. הוא גם היה משתיק על הלמד. איך מסבירים דבר כזה? בהלוכה? מה? שתי תוירס ניתנו? חוסית כמו רבי עקיבא? רשאי לסכן את נפשו? אם אנחנו פוסקים שאדם אסור לסכן את נפשו כדי לקיים מצווה? ולאיזמן דפאריק? כל המחלוקת בין הרמב״ם והראש רק כשגוי רוצה לחפות עליו לחל השבס, האם מותר למסור את נפשו? אבל לסכן את נפשו בשביל מצווה, האם מי שמתיר? אני חושב שהפשט ברבן יוין חייב להיות. מי שנוטל ידיים כמו רבי עקיבא יכול לסמוך שזכות המצווה תגן עליו משום שאם המצווה לא ידע דורו. כשאתה ברמה של קיום מצווה כמו רבי עקיבא, אז זה לא שמותר לו לסכן את נפשו כדי לקיים מצווה, אלא מותר לו לסמוך שזכות המצווה תגן עליו והוא לא נכנס לכלל סכנה. כך אני רוצה להבין את רבן יוין. מכל מקום הפלגנו מעניין לעניין, מסוגיה לסוגיה, גם בסוגיה הכללית של שוי ממצווה לא ידע דוברו, אבל עם דגש מיוחד בסוגיה של ייבום בקטלנס, ומבחינתי קטע מאוד חשוב בשיעור היום, היה ביון דברי רשי ויבוא מסמך דל אדומת בייז, שאמר לשבס תינק שמייסי איכב מחמס מילה, יש כאילו שבס ומה בין שבס ליבום בקטלנס, יש כאן הבחנה מאוד מאוד חשוב. פרשס השבוע בפרשס וישב, אנחנו מתחילים ללמוד על השבותים, על האחים. מפרשס לך לחוד, פרשס וישלח, אנחנו לומדים בעיקר על אורויס. אין קורן אורויס אלו לשלושו. סיפור ימיהם של אברום, יצחק ויעקב, ובפרשה זו אנחנו מתחילים ללמוד על הקורות את יוסף ואחיו. ועל הסוגיה הגדולה הזו של יוסף ואחיו, שמסופר בתורה באריכות גדולה ובפרטי פרוטים, אמרו חז"ל בשאר הספיות, לעולם אל ישנה אדם בן בן הבנים, שהרי בשביל משקל שני סלום מילס, נסגלגלו הדבורים ויורדו אבויסינו למצרים. וחז"ל מזהירים את האבות לא להפלות בן בן הבנים, אבל גם הבנים צריכים ללמוד משהו ולא רק האבות. תמיד יהיה קל לבנים לומר קסוינס פסי, האבא, אבל עיקר תוכחת מוסר צריך להיות לבנים. בסדר, אז היה סיפור של קסוינס פסי, אבל סינס אחים היא הנגע והכללה הגדולה ביותר שאנחנו יודעים. והרבה פעמים כאשר אנחנו עוסקים בסוגיות האלה, אני תמיד חוזר לדברי הגרו. הגרו פירש, כאשר יעקב מפחד ללכת בשליחותה, להוציא את הברכות מאיסוב, אומרת רבקה ליעקב, אולי כללו סחו בני. הגאון אומר, אולי זה איסוף לא בן יוסף. ובעירוב ימיו, יעקב אומר, יוסף איננו, שמן איננו, ובנימין תיקחו, אולי היו כולנו. והגאון אומר, שיעקב אומר, הייתי צעיר, אמא רבקה שלחה אותי להוציא את הברכות מאיסוב, היא הבטיחה לי, אולי כללוסו, שלוש כללות, איסוב לא בן יוסף, אבל עברתי את כולם. מה עוד? מה עכשיו? כבר עברתי את איסוב, עברתי את לובון, ביקשתי לשבת בשלווה בקופץ על הארוזה של יוסף, יוסף איננו, איך יכול להיות שגם בנימין ילך לי לאיבוד? אמא אמרה לי, אולי כללוסו, ותוך זמן קצר התברר שלא כללה יש כאן, אלא להחיוס אמרה וברכה גדולה, כך פירש הכל. ואני תמיד אומר שהסיפור של יעקב אבינו זה הסיפור שלנו. ולא בכדי יעקב נקרא ישראל, כל העם קרוי על שמו של יעקב, ויעקב קרוי על שם העם, כי הסיפור של יעקב בדרך מן הדרכים זה הסיפור שלנו. וגם אנחנו עוברים בכל דור ודור, איסוף, לובון ויוסף. איסוף היה רוצח, הוא רצה להרוג, יקרובו ימי אבל אבי ואהרגוס יעקב ואחי. לובון לא היה רוצח, אבל לובון אמר, הבונם בוני והבונס בנויסי, וזה סכנה לא פחותה מסכנת הריגה. לובון אומר ליעקב, למה אתה צריך להיפרד? ילדים שלך, ילדים שלי, הבנות שלך, הבנות שלי. ויעקב מן הסתם אומר ללובון, לא כדבריך. אנחנו יכולים לכבד זה את זה, אולי לאהוב זה את זה, אבל הבנים אינם בניך והבנות אינם בנותיך. אנחנו שונים. אין עם לבוד אין איש כאן ובגויים לא ישחש. זה היה הסכנה של לובן. וכל דור עם העשר שלו, כל דור עם הלובן שלו. וכל דור עם היוסף שלו. לא רק את העשר ואת הלובן. והנגע של סינס אחם וחרב איש ברי אהו רודף אותנו בכל דור ודור, וגם בימינו אלה, וגם בימינו אלה. והרבה אנחנו מדברים על זה. אז בשבוע שעבר פרשת וישלח יש מדרש נפלא. כאשר חז"ל שואלים, רש"י מביא את תמציס דבריהם, ויקח מאבני המוקוי, משמע שיעקב לקח אבנים רבים, ועשה אבן אשר שם מרשותיו, משמע שהיה רק אבן אחת. אומרים חז"ל, אבנים רבים הפכו לאבן אחת. אבל באמת יש מחלוקת כמה אבנים יעקב שם מסביב לראשו. אחד מנדאום השלושה כנגד שלושה אובויס, לאידך מנדאום היוד בייס כנגד יוד בייס בנים. ולשני השיטות כתוב במדרש שיעקב היה יושב ומצפה, ישב והביט והסתכל על האבנים וציפה שהם יתחברו ויהפכו לאבן אחת. זה לא הפתיע אותו. זה לא קרה והוא עמד נדהם. בשתי השיטות כתוב במדרש שיעקב חיכה לראות האם האבנים יתחברו. מערכת תעיסה. מאז יעקב הבינו, הוא לא קרה כזה דבר. זה לא צפוי. מה פתאום הוא ציפה שהאבנים יתחברו? ולבי יאמר לי, משום שיעקב ידע שהקדוש ברוך הוא מטיל עליו שליחות שאין גדול ממנה, אין שליחות ממנה, לא היה כמותה לפניו ולא אחריו. כי יעקב הוא שורש נשמת ישראל. ובזוהר כתוב שאותיות ישראל, אני תמיד חוזר על זה, אותיות ישראל זה האות הראשונה של שלושת האבות וארבעת האמהות. יוד כמובן זה יצחק ויעקב, שין זה סורה, ריש זה רבקה ורחל, א' זה אברהם, ולמד זה לאה, ישראל, זה האות ראשונה של שלושת האבות וארבע האמהות, כולם נכללו ביעקב. כל הכוחות, כל התכונות, כל הסגולות, של שלושת האבות וארבעת האמהות, כולם נכללו ברוחו הגדולה בנשמוס הגדולה של יעקב אבינו. ולכן יעקב נקרא ישראל על שם העם, והעם נקרא על שמו. ולכן יעקב יושב במצפה, האם יתחברו בו כל שלושת האבות. ליבו ניבא לו ששלושת האבנים שהוא שם מסביב לראשו על שם אברהם יצחק יעקב חייבים להתחבר ולהיות אחד, כי האבות צריכים להתאחד ולהתחבר בו. וכך היה. ואני אומר, אלו וירד דברי אלוקים חיים. אחר כך הוא שם יוד בייס אבונים, כנגד 12 ילדיו, וגם כאן היה יושב ומצפה, האם ה-12 יהפכו לאחד, או שם היו 12 פרודים. ורק כאשר 12 אבונים כנגד 12 ילדיו התחברו ונהיו לאבן אשר שם מראשו יסוב, רק אז הוא נרגע, רק אז הוא ידע שיש קיום ותוחלת לכלל ישראל. לא בהיותם יוד בייס שוות עם כל אחד לעצמו. רק אם היוד בייס יתחברו להיות אחד, יש תקווה להכריסו. ויש שכר לפולוסו. וזה הסוד של שלושת אבנים כנגד האובייס ויוד בייס אבונים כנגד השוות עם. והסוד שיאנק ויה יושב ומצפה מה יקרה מהאבנים האלה. האם יתחברו או שישארו פודים. כך לי ביואימן. כך אני מפרש את הדברים. אז הקיום של כלל ישראל זה רק כאשר אנחנו באגוד האחס, כמו המשל הידוע של המדרש, כל זמן שישראל באגוד האחס, אין כל אומה ולשון יכולה להם. משה לאגוד של קונים, קנה בודד גם ילד קטן יכול לשבור, אבל כאשר אגודה של גשנים קשורים יחד, גם שמשון הגיבור לא יכול לשבור אותה. לא מבחוץ ולא מבפנים. אז אין יאה ואין נאה מישראל יותר מן האחדות והאב והאחווה ושלום ורעות. אז יוסף מלווה אותנו בכל דור ודור, בכל מקום ומקום, בכל זמן וזמן. כל אחד צריך להרבות אב ואחווה ושלום ורעות בארבעת אמותיו וחוץ להם. עד מקום שיודע מגעס. אז יהיה רצון שכל האבנים יהיו לאחד. שקודש ברוך יעזור לנו בזכות אבותינו הקדושים. אברהם יצחק ויעקב יהיו בית שבטי כל. שנזכה לישוע שלומים, לבי אזכרל צדק, לבניין בית המקדש, במהרה בימינו. אמן.